שלום לכם, לאלה שהזינו עד כה לחמש דיברות לזוגיות מוצלחת, מוארת ושמחה. קודם כל, אם הגעתם עד כאן, כל הכבוד לכם. על ההקשבה, על המיקוד, על הריכוז. עכשיו אנחנו בדיבר השישי, שאני מכנה אותו היכולת להציב גבולות. זה הדיבר. למה? כי בן הזוג לא קורא מחשבות. יש לנו איזה מין תכונה כזאת, במיוחד לגברים לדעתי, שאנחנו נוטים לחשוב שהאישה צריכה לקרוא את המחשבות שלנו. היא צריכה בטלפתיה להבין בדיוק מה אנחנו חושבים כגבול ומה לא. ובכן, זהו מיתוס שצריך לשבור אותו. בן זוג לא קורא מחשבות. אולי אחרי 50 שנות נישואין אנחנו נוכל לסמוך על נקודה כזאת. אבל בשלב הזה חייבים בהחלט כל אחד וכל אחת להבהיר מהם הגבולות שלו לפני הנישואין, תוך כדי הנישואין, ולחזק את זה כל הזמן תוך כדי הנישואין עצמם. גבולות הם אלה שמסרטטים אותנו. חשוב מאוד בקשר שנדע להביע את רצונותינו בבהירות, ונדע להגיד בפשטות למה אנחנו לא מוכנים. כאשר אנחנו מבקשים את הקפה שלנו, אנחנו יודעים בדיוק איך אנחנו רוצים לקבל אותו. בזוגיות קשה לנו לבקש. אנחנו חוששים להידחות ולקבל סירוב. ויש גם את המיתוס הקדום שאמרנו ודיברנו עליו, שאומר שבן הזוג, אם הוא אוהב אותנו, צריך לנחש מה טוב לנו מה לא. זו כמובן הנחה מוטעת שמביאה איתה ציפיות ואכזבות רבות. ככל שניטיב להגדיר את עצמנו, כך הקשר שלנו יהיה מעוברר וחיוני יותר. יש בהצבת הגבולות גם שיקוף לרמת הבשלות שיש לכל אחד מבני הזוג. האם באמת יש מושג כזה שנקרא מסוגלות זוגית? ובכן, יש. יש מושג כזה. בחקר הנישואין יש מושג שנקרא מסוגלות זוגית, כמו שיש מסוגלות הורית. נשאל רב אחד פעם, איך אפשר לבדוק מסוגלות זוגית של בן אדם? שואלים מה היה בפנימיה. אם הוא חי בפנימיה, אם הוא חי בתנאי פנימיה, איך הוא היה? משם ניתן ללמוד הרבה מאוד על המסוגלות הזוגית של בן הזוג העתידי. אם הוא היה משתף פעולה, שמח בפנימיה, תמיד נכון לתת עזרה, להקשיב, תמיד ידע לקרוא את הרגשות הפחות טובים של החברים שלו ולעזור להם בעת צרה, זה אומר שהוא באמת בעל מסוגלות זוגית גבוהה. ועכשיו הוא יכול לגשת לקשר הנישואין ממקום הרבה יותר בשל. אבל יש גם נקודה נוספת. בשלות רגשית היא מאוד חשובה להצלחת הנישואין. בשלות רגשית פירושה שאדם יודע מי הוא, פחות או יותר. מה עושה לו טוב, מה עושה לו רע. מה נכון לו ומה לא נכון לו. ויש לו אישיות די מגובשת. כאשר יש לו בהירות ביחס לאישיות שלו, כך גם הצבת הגבולות שלו תהיה בהירה וגם לא אגרסיבית. כי הוא רגוע. הוא יודע מי הוא, הוא יודע מה נכון לו ומה לא. ממילא הצבת הגבולות שלו גם תהיה רכה, עדינה, מתחשבת. הצבת הגבולות חייב שהיא תהיה בהירה, ברורה, רגישה ועדינה. כמובן שאין לאפשר הצבת גבולות אלימה, שיש בה איזשהו איום גלוי או מרומז. כאן אני נוגע בנקודה שהיא, הייתי אומר, חשובה לכולנו. הנושא של בחירת בן זוג, אולי באמת שייך לדבר על הנושא הזה בסדרת סדנאות מיוחדת לעצמה, אבל כאן כבר ניתן לזהות את בן הזוג שלא כדאי להתחתן איתו. כלומר, בשלב הצבת הגבולות אנחנו רואים היטב האם הצבת הגבולות של האדם היא אלימה. האם הוא קנאי ברמה כזאת שהוא מכחיד כל קשר של בת זוגו עם כל אדם אחר, כולל נשים כמו גברים. האם הוא קנאי במידה כזאת שהוא באמת לא מסוגל לסבול את האפשרות שבן הזוג שלו יש לו קשרים חברתיים ענפים, וזה מפריע לו, זה מקצר את חייו. אם זה כך, אנחנו מדברים על הצבת גבולות אלימה, מסוכנת. אם אנחנו מדברים על התפרצויות זעם וכעס כתוצאה מזה שרצונו לא נעשה, או רצונה לא נעשה, אנחנו מדברים על מסוגלות זוגית נמוכה. וכאן יש נורית אדומה. כמובן, כאשר אנחנו מדברים על הצבת גבולות בין בני זוג או בין בני משפחה, אנחנו לא מזמינים את המשטרה בשביל זה. אנחנו לא מרבים עלינו יועצים. אנחנו לא מערבים את בני המשפחה. כאשר משהו בינינו עדיין לא מספיק ברור. הצבת הגבולות, במידה שהיא נעשית בצורה איכותית, עדינה, כלומר, רגישה וקשובה, ללא אלימות, אין בעיה שתתפתח מתוך ברור הדדי עם כמה שפחות משתתפים בבירור. זה צריך להיות בארבע עיניים בין בני הזוג. גבולות מציבים יחד מתוך אמון הדדי מלא, ללא תמרונים, ללא תרגילים שעושים אחד לשני, ללא התחכמויות או הצגת מצבים באופן מוטה, להוציא מניפולטיביות מן המשפחה. לפעמים יוצא לנו שבן הזוג שלנו שנבחר ובצדק על ידינו כבן זוג מתאים או בת זוג מתאימה, יש לו איזושהי נטייה להיות חכמולוג או חכמולוגית. כן, יש אנשים שיש להם עורמה טבעית, יש בהם איזה חוכמת חיים, אני קורא לזה, אולי חוכמת הבגלה, כמו שאחד הספרים שמפורסמים. זה טוב מחוץ למשפחה. בתוך המשפחתיות צריך לנטרל את החכמולוגיות הזאת, חוץ מאשר לערבב אותה בכל מה שקשור להומור, כדי להפוך את המערכת ליותר מעובררת ומלאת שחוק ואווירה טובה. אבל לא מעבר לזה. אנחנו חייבים להימנע מכל סחטנות רגשית, כל סחטנות מניפולטיבית וכל הפעלת לחץ באופן מניפולטיבי על בן הזוג. הרבה מאוד זוגות התחילו יפה מאוד, וכאשר התחילה המניפולטיביות, סיימו את הקשר באופן לא טוב. אם כן, הכנות בהצבת גבולות היא מאוד חשובה. האווירה היא מאוד חשובה. אווירה של אמינות, נאמנות וכן הלאה. כמובן שגם אם מדובר על זוגות שהם עשו תהליך תשובה, או תהליך תשובה של התחזקות בתוך המסגרת הדתית, או בכלל שגילו את היהדות וגילו את התורה ככה ממקום של מסע רוחני אישי, לא מזכירים לבן הזוג או בת הזוג את עברו או את עברה בתוך הצבת הגבולות. אלה הם דברים שהם צריכים להיות נקיים לחלוטין מכל התייחסות לעבר. כאן ועכשיו אני מבקש, למשל, לדוגמה, אם את יכולה להקפיד קצת יותר על צניעות לצורך העניין, גם בתוך הבית, גם מחוץ לבית. אתה יכול להסביר גם מה מפריע לך. אם אתה מסביר את זה בצורה נעימה וטובה, בן הזוג יבין. אגב, זה לשני הצדדים. הצבת גבול ברורה חייבת להביא בחשבון שאין להשתמש בסודות של בן הזוג כנגדו או כנגדה. שמירת סוד היא תנאי הכרחי ליצירת אמינות, נאמנות, מוגנות וביטחון בזוגיות ובמשפחה. כלומר, אנחנו לא מגייסים סודות שבן הזוג שיתף אותנו בהם, כדי להפעיל עליו לחץ על מנת שיענה לגבולות שלנו באיזושהי צורה כפויה. זאת עבירה חמורה בזוגיות. עלינו להתמקד בהווה החיובי והטוב, תוך בחירה מודעת ואופטימיות ואמונה בעתיד טוב יותר, תמיד. אם כן, הצבת הגבולות מאוד מאוד חשובה, היא האיזון בין הלבד והביחד של בני הזוג. עם הזמן, עם השנים, כל בן זוג מפתח מפת היכרות של בן הזוג שלו. אפשר לקרוא לה מפת אהבה עשירה, שבה הוא מכיר מה עושה טוב לבן הזוג שלו, מה לא עושה טוב לבן הזוג שלו, מה נעים לבן הזוג שלו, מה לא נעים, מה נכון, מה לא נכון, מה אמיתי עבור בן הזוג שלו ומה לא אמיתי או פחות אמיתי. וכל בן זוג בונה לעצמו את המפה הזאת, מפת התמצאות, שבה כל בן זוג מנווט את דרכו בזוגיות בצורה ברורה ונעימה, שקולה ומאוזנת. חשוב מאוד להשקיע בפיתוח המפה הזאת, ויותר חשוב, לכבד אותה. כאן בא לידי ביטוי ביכולת להציב גבולות, מאוד, מאוד בצורה משמעותית, הנושא של כבוד הדדי. כאשר אנחנו מכבדים את הגבולות של בן הזוג שלנו, זה הביטוי העליון ביותר לאהבה שלנו אותו. נאחל איש לרעהו, בחינת כבד את רעייתך, או כמו שכתב אחד מהרבנים המפורסמים, האהוב עליי, הרב שלמה אבינר, ואהבת לרעייתך כמוך. ואהבת לרעייתך כמוך, זה בהצבת גבולות, אוהבת, מכבדת, קשובה, מתפתחת ונאמנה. תודה על הקשבה.